say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי ומזל טוב. יום שישי ט"ו באב, תשע"ט, ערב שבת נחמו, פרשת ואתחנן תשע"ט. מסכת תמורה, דפים כוח וכ"ט. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, כעת חיה לפני 7 שנים, יום שישי ט"ו באב תשע"ב, התחלנו בסייעת הדשמיא ענקית יחד עם כל בית ישראל את המחזור י"ג במפעל הדף היומי מיסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין. היום הזה אנחנו חוגגים יום הולדת 7 שנים לתחילתו של המחזור הנוכחי בקונצרן הכי גדול בעולם, הכי מאושר בעולם, תלמוד תורה כנגד כולם. מתוך שמחה והתרגשות עצומה אנו מודים לבורא עולם על כל הטוב אשר גמלנו. כן נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. הלאה והלאה בבריות גופה ונאורה מהליה, לעסוק בדברי תלמוד תורתך באהבה, בהתמדה, בשקידה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. נישא כעת את תפילת בית המדרש, ביום הולדת 7 שנים לתחילת המחזור הנוכחי במפעל הדף היומי ברדיו קול חי, ואחרי שניכנס לבית המדרש, נזכר בערגה כיצד התחלנו ללמוד את הש"ס בדף הפותח אותו במסכת ברכות. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כאמור, יום שישי ט"ו באב תשע"ב לפני 7 שנים בדיוק. אפילו אותו יום בשבוע. התחלנו ללמוד את הש"ס במחזור הנוכחי של מפעל הדף היומי מיסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל. התרגשות היום והתרגשות אז, ויחד נשתתף ונאזין ל2.5 דקות מתוך השיעור הפותח את הש"ס. כאמור, ט"ו באב תשע"ב, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי, ט"ו באב, תתוו במנחם אב תשע"ב, מסכת ברכות, דפים ב' וג'. יום 15 באב נוהגים בו בזמננו מקצת יום טוב. נוהגים שלא לומר בו תחנון וגם לא במנחה שלפניו, והחתן ביום חופתו אין מתענה בו. ביום זה, זכר לכמה דברים ששמחו בהם ישראל בזמנים שונים, והילו הם הדברים. יום שפסקו בו מעיטי מדבר, יום שאותרו השבטים לבוא זה בזה, יום שאותר שבט בנימין לבוא בקהל, יום שביטל הושע בן אילה פרדיסאות שהושיב יורבם על הדרכים שלו יעלו ישראל לרגל לירושלים, יום שפסקו בו מלכרות עיצים למערכה, ויום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. בשנים קדמוניות עשו ליום זה יום טוב גמור, ועכשיו שבית המקדש חרב ובטלה השמחה מהרבה ימים שנזכרו במגילת תענית, אנו מכניסים את השמחה רק בתורה שאנו עוסקים בה, שכבר נזכר שמיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד, כיוון שלא נגע החורבן בתורה ופיקודי השם ישרים מסמכי לב, לאחר החורבן כמו לפני החורבן. לפיכך מוסיפים יום זה ואילך עד סוף החורף וקובעים עיתים לתורה גם בלילה מלבד העיתים שקובעים ביום. אם כן, אם יורשה לנו מלבד השישה דברים שהוזכרו בחז"ל מדוע לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, נוסיף גם את היום הזה, ט"ו באב תשע"ב, היום בו אנחנו מתחילים יחד עם כל ישראל את המחזור ה-13 באהבה רבה של לימוד הדף היומי. והיום הזה ערב שבת קודש פרשת ואתחנן שבת נחמו, אנחנו לומדים את שני הדפים הראשונים של מסכת ברכות שבסדר זרעים, המסכת היחידה שבסדר הזה שיש עליה גמרא. כשנסיים בסייעתא דשמיא בדף סמך ג' את מסכת ברכות, נאמר שסיימנו את סדר זרעים. אנחנו מקדמים בברכה רבה את המצטרפים החדשים למחזור ה-13 של הדף היומי, ובברכת ברוכים הנמצאים את הלומדים הוותיקים יחד איתנו מזה שני סדרים קודשים וטהרות. היום הזה ערב שבת קודש פרשת ואתחנן, אנחנו לפני החגיגה הגדולה שלנו של סיום השס של רדיו קול חי, שנחגוג בשמחת התורה בסייעתא דשמיא במוצאי שבת הקרובה מתוך שמחה ובטוב לבב. מיד מיד אנחנו ניגשים אל המשנה הראשונה של מסכת ברכות, פרק ראשון, פרק שנקרא מהימתי, דף בית עמוד א', תחילת השס. כאמור, הקלטה מתלמוד תורתנו בפתיחת השס בט"ו באב תשע"ב. היום הזה יום הולדת, יום הולדת 7 שנים לתחילתו של המחזור הנוכחי במפעל הדף היומי הענק מייסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין. הפתיח שמתנגן במשך כל השנים הללו, בעזרת השם ובישועתו, הפתיח לשיעור הדף היומי, ומילותיו של דוד המלך, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוניעי. בשנים הראשונות לתלמוד תורתנו במסגרת מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי, היה הפתיח הזה מתנגן במלואו כדי להכין ולהתכונן לשיעור הדף היומי. היום הפתיח הרבה יותר קצר מתוך השיר הזה של מרדכי בן דוד, אבל ביום חגינו היום הזה, יום הולדת 7, לכבוד השמחה הזו, השיר במלואו, שיר מרגש ומיוחד, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני.
Zovadeti Bejoni
zechusha shuoi ozovadti beyoni lule sohiros ho shuoi ozovadti beyoni na na na
איזה יופי, יום הולדת 7 למפעל הדף היומי במחזור הנוכחי, מחזור י' ג' ערב סיום השס בעזרת השם ובישועתו בזין בתיבת תשפ"א. היום הזה מלאו 7 שנים לתחילת תלמודנו בשס, ט"ו באב תשע"ב, ט"ו באב תשע"ט. וכעת, כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, ובטח שבחגיגת יום הולדת 7 לתחילת השס במחזור הנוכחי, אנחנו עם וורטים לפרשת השבוע, פרשת ואתחנן, שבת נחמו. אתה אכילות להראות את עבדך את גודלך, אעברנה ואראה את הארץ. מדרש פליאה מצינו על הפסוק הזה, שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, כבר התרת לי שבועה במדיין. אכילות לשון חילול שבועה. אם כן, אעברנה ואראה את הארץ. והדבר משולל הבנה, איזה שייכות יש בין שבועת מדיין לראיית הארץ? אלא שמסופר בגמרא במסכת כתובות דף ע"ז, שרבי יהושע בן לוי ביקש ממלאך המוות להראות לו את חלקו בגן עדן. וכשהראה לו מה שרצה, קפץ רבי יהושע מעל החומה ונשבע להישאר שם, ונשאר בפנים. אמר הקדוש ברוך הוא, אם הוא נשבע בעבר שבועה ונשאל עליה להתירה, יחזור לעולם הזה, ואם לאו יישאר כאן, וכיוון שלא נשבע ונשאל להתיר שבועתו, נשאר שם בגן עדן. מעתה, משה רבינו סבר שהסיבה שהקדוש ברוך הוא לא מראה לו את הארץ, היא מפני שאולי, כאשר משה יראה את הארץ, הוא יקפוץ לתוכה, וישבע להישאר שם, ולכן אמר, הרי כבר התרת לי שבוע במדיין, והרי מידתך היא, שאם נשבע ונשאל להתיר שבועתו, אינו יכול להישאר במקום שנשבע להישאר שם. ואם כן, העברנה והראה את הארץ, רק הראנה, ואחר כך אחזור לחוץ לארץ. אברנה ואירה את הארץ מובא במדרש בשעה שאמר משה, אברנה ואירה את הארץ, יצאה בת קול ואמרה, לא קם נביא עוד בישראל כמשה, והדבר תמוע. אומר הרבי רבשל בחנוכת התורה, יש לבאר על פי מה שמבואר בגמרא במסכת ברכות, דף סמך ג' שאין מעברים את השנים בחוץ לארץ. שואלת הגמרא, והרי עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ, מיישבת הגמרא, אנך רבי עקיבא שלא הניח כמותו בארץ ישראל. נמצאינו למדים שאדם שלא הניח כמותו מותר לו לעבר שנים בחוץ לארץ. ועוד מצינו במדרש שמשה רצה להיכנס לארץ כדי לעבר שנים, וזה ביור המדרש. בקשת משה הייתה, אברנה, אני רוצה לעבר את השנים, ובשביל כך יש צורך שאירה את הארץ, שיכנס לארץ. יצתה בת קול ואמרה, לא קם נביא עוד בישראל כמשה, ולכן מותר לך לעבר שנים גם בחוץ לארץ כרבי עקיבא. ומדוע תבקש להיכנס בשביל דבר זה לארץ ישראל? ואחרון חביב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. מובא בזוהר הקדוש על פרשת וירא, כי רמח התיבות שבקריאת שמה מוסיפות כוח חיים ברמח היווריו של האומרם. אולם למרות שאין בקריאת שמה אלא רמז תיבות, הרי שהמילה אמת הנסמכת להשם אלוקיכם היא המשלימה לרמח. זהו שמרמז כאן הכתוב. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, אם תדביקו את המילה אמת שזה אותיות אתם, למילים השם אלוקיכם שבקריאת שמה, אז חיים כולכם היום, תזכו לשפע של חיות בכל רמח איבריכם. וכן זה יש להמתיק את הפסוק, תמים תהיה משם אלוקיך. כותב השולחן ערוך, בקריאת שמה יש רי שמם היי תיבות, כדי להשלים רמח כנגד איבריו של אדם, מסיים שליח הציבור השם אלוקיכם אמת, וחוזר ואומר בכל רם השם אלוקיכם אמת. והואיל ובכל יום אנחנו קוראים פעמיים את שמה, והיינו שללא החזרה של השליח ציבור, היינו אומרים פעמיים, רמה תיבות, העולות למניין תמים, 490, מרמז לנו הפסוק שלא די בזה. אלא תמים תהיה עם השם אלוקיך, תוסיף לתמים תיבות, את התיבות השם אלוקיכם אמת, שאומר החזן בכל רם. כך אומר הרמ"א מפיאן. אלה הם הוורטים שלנו לתורה שבכתב, פרשת השבוע, פרשת ואתחנן בשבת נחמו, תשע"ט, וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו, בדפינו היומי אתמול, דף זך, דף חף זין, במסכת תמורה. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה לרב אשי, בהקדש בעל מום, מתי תחת הוא לשון חילול ומתי לשון התפסה? והתשובה היא, מניח ידו על בהמת הקדש ואמר כן, הוא לשון חילול, ומניח ידו על בהמת החולין, הרי זה לשון התפסה. שאלה שנייה, מה הדין בהקדש בעל מום המתחלל על בהמת חולין והתשובה יצא לחולין? מדאורייתא, אבל צריך לעשות לו דמים לרב יוחנן מדרבנן ולרש לקיש מדאורייתא. ולאופן אחד בגמרא, השיטות הפוכות. שאלה שלישית, האם יש בקרקעות או בהקדשות הונאה? והתשובה, אין להם הונאה. ולרבי יונה בהקדשות יש להם ביטול מקח, לרב ירמיה לקרקעות יש להם ביטול מקח. לרב חיסדא בהקדשות נוהג דין חמור יותר, שאף בפחות מכדי הונאה חוזר. שאלה רביעית, לדברי אולה, באיזה אופן אין צריך להחזיר להקדש דמים ומדוע? והתשובה, כששם הוא מתחילה שלושה, ומשום שדין זה מדרבנן והקלו בו. שאלה חמישית, מה הדין כשאמר, הרי זאת תחת עולה ומדוע? התשובה, לא אמר כלום, ולרבי מאיר שאין מוציא דבריו לבטלה, דבריו קיימים לפי שהתכוון לעולה שיש לו בבית. השאלה האחרונה על דף זך, לביור השני בתוספות, על איזה דין במשנה נאמר שאינו כרבי מאיר ומדוע? והתשובה, על הדין שאם אמר על בהמת טמאה או בעלת מום שתהיה עולה, לא אמר כלום. שלרבי מאיר כוונתו ודאי לדמים. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף זך. במסכת תמורה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי, ט"ו באב תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת ואתחנן, שבת נחמו, תשע"ט, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בשני הדפים היומיים שלנו, דפים כוח וכ"ט במסכת תמורה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילת דף כוח, תחילת דף כ"ח, תחילתו של הפרק השישי במסכת תמורה, פרק ששמו כל האסורין. מן המשנה פותחת את הפרק במילים, כל האסורין לגבי מזבח, אוסרין בכל שהן. מן המשנה הזאת, תחילתו של הפרק השישי, בדף כוח עמוד א', כעת בעזרת השם ובישועתו, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הפרק שלפנינו עוסק בדין בהמות שנאסרו להקרבה על גבי המזבח, ובדין בהמות שנתערבו בהן, ובדין ולדותיהן. המשנה פותחת את הפרק השישי בדף כוח עמוד א', מונה אילו בהמות אסורות להקרבה, ומבארת מה דינן כשנתערבו בבהמות אחרות. אומרת המשנה, כל האסורים להקריבם לגבי מזבח מחמת פסול שיש בהם, ונתערבו בבהמות אחרות ואין יודעים מי הבהמה האסורה, הרי הם אוסרים בכל שן את כל הבהמות שבתערובת, שאם נתערבה בהמת איסור אחת באלף בהמות המותרות, כולן אסורות למזבח, מחמת הספק. וטעם הדין הזה יבואר בגמרא להלן. ואילו הן בהמות שאסור להקריבן למזבח, מונה המשנה, הרובה הבהמה שבאה על האדם, והנרבע בהמה שבאה עליה האדם, והמוקצה בהמה שיחדו על ההקריבה לעבודה זרה, והמאירי מבאר שמוקצה עין ומוקצה לעבודה זרה עצמה, והנאבד בהמה שעשאו עבודה זרה והשתחוו לה, והאתנן בהמה שניתנה לזונה בסחרה, ומחיר בהמה שהחליפו התמורת כלב, ואיסור הקרבת אתנן ומחיר מפורש בתורה שנאמר לו תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך, ולכמל בדף כוח עמוד ב' תבאר הגמרא מה המקור בתורה לאסור למזבח, רובע, נרבע, מוקצה ונעבד. והקיליים בהמה שנולדה משני מינים כגון תאי שבעל הרחל, והטריפה בהמה שיש בה מכה שסופה לעמיתה. ובמשנה במסכת חולין בדף מבית מונה המשנה את סוגי הטריפות, ויוצא דופן, ולד שיצא מדופן רחן ממו, ולא מפתח הרחם כדרך לידה, כל אילו אסור להקריבן ואוסרות אף בהמות שנתערבו בהן, וכן אסור להקדישן. מבארת המשנה איזו הוא מוקצה, זהו המוקצה על מנת להקריבו לעבודת כוכבים. ודינו שהוא עצמו אסור למזבח, ומה שעליו כגון תכשיטים, מותר לגבוה, כגון לעשות מהם ציפוי למזבח. ואיזו הנאבד כל שעובדין אותו עבודה זרה, והוא ומה שעליו אסור לקורבן, וזה וזה בין מוקצה ובין נעבד, מותר להדיות באכילה וכל שכן בהנאה. ואף שעבודה זרה וכל משמשי אסורים בהנאה, כנאמר בתורה, בעלי חיים אינם נאסרים כמבואר במסכת עבודה זרה, בדף מבב עמוד א'. אם כן, בין מוקצה ובין נאבד מותר להדיות באכילה וכל שכן בהנאה, והוא הדין בשאר המנויים במשנה. כמבואר בגמרא להלן שמשנתנו אינה עוסקת באיסורי הנאה. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השישי במסכת אמורה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא שדין משנתנו כבר נאמר במקום אחר. אמר מר שנה תנא במשנתנו, כל האסורין להקריבם למזבח, אוסרין תערובתן בכל שן. אף שמן התורה איסור שנתערב ברוב של היתר מתבטל, והדין הזה נלמד מאמור לגבי דיינים אחרי רבים להטות, כאמור במסכת חולין דף י' א' עמוד א', אבל פה כיוון דבעלי חיים הם לא בטלי ברובה, הם אינם בתהילים ברוב. מטעם הדבר מחלוקת במסכת צבחים דף עין ב' עמוד ב'. לרב פאפה אין בעלי חיים בתהילים ברוב כיוון שהם דבר שבמניין, דהיינו שמחמת חשיבותם הדרך למוכרם במניין מדויק ולא על פי עומדן בלבד, ולרבה שיתם הוא שבעלי חיים לעולם חשובים הם, ולכן אפילו עופות או בעלי חיים כחושים שאינם נמכרים במניין, לא בתהילים ברוב. ולכל הדעות הדין הזה הוא רק מדברי חכמים, אבל מן התורה גם בעלי חיים בתהילים ברוב. מה קשה הגמרא? תנינה. הרי כבר שנינו את הדין הזה במסכת צבחים דף עין עמוד ב'. נאמר שם כל הקודשים שנתערבו בחטאות מיתות שנפסלו למזבח ודינם למות. חמש חטאות מיתות והם נמנו לאלל בדף ט"ז עמוד א', אין הורגים אותם בידיים אלא כונסים אותם לכיפה ומונים מהם מים ומזון עד שימותו. אז כל הקודשים שנתערבו בחטאות מיתות שנפסלו למזבח ודינם למות, או בשור הנסכל שדינו להיסקל כגון שהמית אדם והעידו בו שני עדים שדינו בסקילה כנאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א, אפילו נתערב אחד מהם בריבו בעשרת אלפים בהמות אחרות, ימותו כולם. ומה שמע? שנתערבה בהמת קודשים אחת בריבו בהמות שדינן למיטה. וקשי עלינו, קשה לנו במסכת צבחים שהמייקה אמר, מה הכוונת התנא לחדש באומרו אפילו אחד בריבו? הרי כל שכן הוא שימותו כולן עם דין רובן למיטה. תרצה הגמרא שמחי קטן, ייקחו פירוש המשנה, בהמות קודשים רבות שנתערבו בהן מחטאות מיתות תושור הנסכל, אפילו רק חטאת מתה אחת בריבו של בהמות קודשים ימותו כולן. אם כן נמצא שכבר שנינו דין זה שבהמה אינה בתהילה ברוב, מדוע הוא צריכה משנתנו להשמיענו זאת? משיבה הגמרא, צריכים אנו לחזור ולשנות את הדין הזה גם במשנתנו. כי אם היה נכתב רק בזבחים, סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר דווקא התם דווקא שם לגבי חטאות המיתות ושור הנסכל, הדין הוא שאינם בתהילים ברוב כיוון דה איסורי הנאה, גם הם אסורים לעדיות, ומפני חומרת איסורם אינה בתהילים. אבל אחר כאן במשנתנו דולב איסורי הנאה שהבהמות הפסולות למזבח המוזכרות בה אינן אסורות בהנאה לעדיות, וצריך לומר שמשנתנו עוסקת באופן שיש רק עד אחד על הרביעה, או שהבעלים הודו בכך שבאופנים אלו אינה בהמה נהרגת, ועל כן היא מותרת בהנאה. אז אם משנתנו עוסקת בבהמות הפסולות למזבח ואינן אסורות בהנאה לעדיות, הם השם הנאמר, לבטל ברובה שתתבטל בהמת האיסור ברוב הבהמות הקשירות, כמה שמלן על כך מלמדת משנתנו, שאף בהמה שאינה אסורה בהנאה חשובה היא ואינה בתהילה ברוב. ונכון שהגמרא מבארת מדוע נצרכת משנתנו, אבל עדיין יש להקשות שיכול היה תנא לשנות רק את המשנה כאן ולא את המשנה במסכת זבחים. מסביר רש"י שאכן שם במסכת זבחים מוסיפה הגמרא על התירוץ הזה ומבארת, שאם לא המשנה במסכת זבחים היינו חושבים שדווקא כאן שמדובר באיסור הבהמות למזבח, הם לא בתהילות ברוב, שכן מאוס הדבר שיקריבו לגבוה בהמה שהותרה בביטול ברוב, אבל שם, שנתערבו הבהמות באיסורי מזבח שהם גם איסורי הנאה כגון חטאות, המיטות ושור הנסכל, למרות שלמזבח כל התערובת מאוסה, שמה לגבי אדיות אין להחמיר וניתן לבדות את הבהמות ולאוכלן, לאחר שירעו ויפול בהמום, גם מבואר לאלן, לכן משמיעה המשנה במסכת זבחים שאין בהמות בתלות כלל וימותו כולן. חוזרת הגמרא ומקשה שגם הדין הזה נאמר כבר במשנה במסכת זבחים. ורובע ונרבע, נמי תנינה שואלת הגמרא, הרי גם לגבי רובע ונרבע באופן שאינם איסורי הנאה, כבר שנינו שאינם בתלים ברוב. וקושיית הגמרא היא מכל האופנים המותרים בהנאה שהוזכרו במשנתנו ונשנו גם במסכת זבחים. ולמה נוקטת הגמרא דווקא רובע ונרבע, למרות שהם עצמם פעמים שאסורים בהנאה, מפני שהוזכרו במשנה הראשונים. אם כן שואלת הגמרא, רובע ונרבע נמי תנינה, הרי גם לגבי רובע ונרבע באופן שאינם איסורי הנאה, כבר שנינו שאינם בתהילים ברוב. כי נאמר שם במסכת זבחים, אם נתערבו בהמה שהיא רובע ונרבע, או רובע או נרבע של חולין בבהמות קודשים רבות, יראו כולם עד שיסתאבו, עד שיפול בהם מום. נסתאב הוא לשון תומה. כאמור באונקלוס בספר ויקרא פרק ה' פסוק ב', שבעל מום קרוי בתורה בהמה טמאה. כמבואר בגמרא לקמן בדף למד ב' עמוד ב'. אם כן, אם נתערבו בהמה שהיא רובע או נרבע של חולין בבהמות קודשים רבות, יראו כולם עד שיסתאבו עד שיפול בהם מום ולא יהיו בהמות הקודשים שבתערובת ראויות להקרבה, והיא מכרו, אבל לפני שנפל בהם המום אי אפשר לפדותן כנאמר בתורה, ויביא בדמי היפה שבהן, מאותו המין, בדמי כל הבהמות שבתערובת לבד מזו שדמי הפחותים מכולן, ממין הקודשים שנתערב הוא יביא, שאם נתערבו עולות יביא עולות, אם נתערבו שלמים יביא שלמים, והגרועה שבהן תיצא לחולין. שהרי יש לחשוש שמה הגרועה שבהן היא בהמת החולין, ואם יפדה אותה בדמיה הפחותים, ויוציא אחרת היקרה ממנה לחולין, נמצא שלא פדה את כל דמי הזבחים. ויש למכור את בהמות התערובת אחת אחת כדי שנדע כמה שווי כל בהמה. כך מסביר התפארת ישראל. אם כן מבואר שגם בהמות שאינן איסורי הנאה לא בתהילות ברוב. חוזרת הקושייה מדוע הוא צריכה משנתנו להשמיע זאת, ולמרות שתחילת המשנה שם במסכת זבחים עוסקת בבהמות האסורות בהנאה כמבואר בגמרא לעיל, החלק הזה של המשנה ודאי עוסק בבהמות המותרות בהנאה, שהרי נמנו שם גם איסורים לגבוה בלבד, כגון טריפה שאינה אסורה בהנאה, וכאמור הרובע והנרבע המוזכרים שם זה באופן שאין שני עדים על הרביעה, ואז זה עדיין מותר בהנאה. מתרץ את הגמרא אמר רב כהנא, אמרית לשמוע אתה כמי דרב שימי ברשי, אמרתי את הקושייה הזו לפני רב שימי ברשי, אמר לי, הוא השיב לי, חדה בחולין חדה בקודשים, משנה אחת עוסקת בחולין ומשנה אחת עוסקת בקודשים. משנתנו עוסקת באופן שנתערב רובע ונרבע ובהמות חולין, ולאחר שנתערבו יקדישום הבעלים. המשנה במסכת זבחים עוסקת באופן שהרובע ונרבע נתערב בבהמות קודשים. וצריכי, שתי המשניות נצרכות. דיה שמועינן אם היה משמיענו אתן רק את המשנה במסכת זבחים לגבי נתערבו כשהם קודשים, הייתי סבור שדווקא שם אין הרובע בטל ברוב משום דמאיסי, כיוון שקודשים אלו מאוסים להתירם למזבח שהרי נתערבה בהם בהמה פסולה. אבל כאן גבי נתערבו כשהם חולין אימה לבטלו, שמה נאמר שכיוון שבשעה שהתערבו אין בהם חלק לגבוה התבטל הפסול ברוב הבהמות, ולאחר שבטל הפסול נוכל להקדישן, על כן משמיענו התנא שגם באופן זה בהמה אינה בתהילה ברוב. שווה הגמרא ומקשה, ובחולין נמי תנינה, הרי גם דין זה שאפילו בהמת חולין אינה בתהילה ברוב, וכן כל דבר חשוב, כבר שנינו במסכת עבודה זרה בדף עין דלת עמוד א', נאמר שם, ואילו אסורין בהנאה ואוסרין תערובתן בכל שהן אפילו נתערבו באלף אחרים. יי נסך, יין שהתנסך לעבודה זרה, כגון שנתערבה חבית יי נסך באלף חביות של היתר, ויי נסך אסור בהנאה כיוון שהוא קש בפסוק לזבחי עבודה זרה, ועבודת כוכבים, שנתערבה צורה אחת שעבדו לה באלף צורות של היתר, וציפורי מצורע, שני ציפורים שמביא המצורע ביום טהרתו, יחד עם עץ ארז, שני תולעת ואזוב, ובמסכת קידושין בדף נ"ז עמוד א' דורשת הגמרא מהקש שציפורים אלו אסורים בהנאה, ואורות לבובין, אורות בעלי חיים שקרעו בהם פתח עגול כנגד הלב כדי להוציא איבריהם, ולהקטירם לעבודה זרה, וכיוון שהם תקרובת עבודה זרה, נאסרו בהנאה, ושיער נזיר, מי שקיבל על עצמו נזירות אסור לגלח שערו ולאחר סיום ימי הנזירות הוא מגלחו ונותנו על האש תחת זבח השלמים שמביא יחד עם קורבנות נוספים, והשיער אסור בענה כיוון שצריך לתנוע על האש, ופטר חמור בחור חמור שצריך לפדותו בסה מיד הכהן ואסור בענה כל זמן שלא נבדה, ובשר שנתבשל בחלב שאסור בענה, ואם נתערב באלף חתיכות בשר של היתר כולם נאסרים, ושור הנסקל כגון שהמית אדם והגלה ערופה, אם נמצא הרוג נופל בשדה ולא נודע מי הרגו, על זקני העיר הקרובה אל החלל להביא עגלה ולעורפה, ועגלה ערופה אסורה בהנאה, וחולין שנשחטו בעזרה אסור לשחוט בעזרת בית המקדש כל דבר שאינו קודשי מזבח, וחולין שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה, ושעיר המשתלח להזזל ביום הכיפורים, הרי כל אלו אסורים בהנאה ואוסרים תערובתן בכל שן, דהיינו שאינם בטלים ברוב. וכיוון שהוזכרו במשנה הזו גם בהמות חולין, עדיין קשה מדוע צריכה משנתנו כאן להשמיע שבהמת חולין אינה בתהילה ברוב. מתרץ את הגמרא צריכי, שתי המשניות נצרכות, די השמועין הנתם, שאם היה התנא מלמדנו רק את המשנה במסכת עבודה זרה, הייתי סבור שדווקא המנויים שם אינה בתהילים ברוב, כיוון די איסורי הנאה עד דלא בטלי. אינם בתהילים מפני חומרת איסורם, אבל לך במשנתנו העוסקת בפסולים שאינם איסורי הנאה, לבטלו. שמה התבטלו הפסולים ברוב, על כן היא צריכה משנתנו ללמד שאף בהמה שאינה אסורה בהנאה, לא בתהילה ברוב. יש שמועין הנחה, ואם היה תנא משמיע רק את משנתנו, הייתי סבור שדווקא המנויים כאן אין איסורם בטל ברוב, כמעט לגבוה דמייס, שכאן מדובר באיסור הקרבתם להשם ומאוס הדבר להתירם. אבל במשנה במסכת עבודה זרה שהנידון הוא להתירם לאדיוט, אימה איסורי הנאה לבטלו ברובה, שמה נאמר שאין להחמיר ואף איסורי הנאה התבטלו ברוב, כמה שמלן. לכן משמיע לנו התנא שגם שם שהבהמה אינה בתהילה, ברוב לעולם. עוברת הגמרא לבאר מניין שרובע, נרבע ועוד מה מוזכרים במשנה אכן אסורים להקרבה. אומרת הגמרא ורובע ונרבע שהוזכרו לאל מנהלן דאסיר אלה גבוה, מניין לנו שאסור להקריבם. אומרת הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא בספרה על ספר ויקרא נאמר בפסוק מן הבהמה תקריבו את קורבנכם, משמע שמותר להקריב רק חלק מן הבהמות. למדנו מכאן להוציא רובע ונרבע שאין להקריבם. בבקשה, הברייתא, מדוע צריך פסוק ללמדנו שרובע ונרבע פסולים למזבח, ועל עודינו, אפשר ללמוד זאת בקל וחומר, ומה בעל מומקל, שלא נתאבדה, שלא נעשתה בעבירה מכל מקום פסולו לגבי מזבח כמפורש בתורה, רובע ונרבע חמורים שנעבדה בהם עבירה, וכי אינו דין שאסורים הם לגבי מזבח כבעל מום? כלומר, כיוון שמצינו שבהמה שיש בה חיסרון של מום אינה לרצון להשם, כנאמר כל אשר בו מום, לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם, ודאי שבהמה אשר נעשתה באווירה על רצון השם לא תהיה לרצונו. משיבה הברייתא, אין ללמוד קל וחומר מבעל מום שהרי חורש בשור וחמור יחד יוכיח שנתאבדה בו אווירה נעשתה בשור אווירה של חרישה בכיליים, ואף על פי כן מותרו לגבי מזבח אם יקדישו אחר כן, ומוכח שאין לאסור בהמה למזבח מן הטעם הזה, ועל כן צריך פסוק לאסור רובע ונרבע למזבח. שבה הברייתא ומקשה, אין להוכיח מהחורש בכיליים שבעל חיים שנעשתה בו עבירה מותר להקרבה, שכן מה לחורש בשור וחמור שאין הם חייבים איתה על העבירה שנעשתה בהם, ועל כן מותר להקריב את השור. אבל האם תאמר כן ברובע ונרבע שנעשתה בהם עבירה שהם חייבים עליה מיתה? הרי ודאי חמורים הם יותר. ואם כן עדיין קשה שניתן ללמוד איסור רובע למזבח בקל וחומר מבעל מום, ומדוע נצרכנו לפסוק מן הבהמה למעתו? דוחה הברייתא, תול לחמה שהבאת, כך מכאן ראיה זו שהבאת שאין לי פרחה מהטעם שיתבהר. כי לפי דבריך הרי הקל וחומר לאסור רובע ונרבע למזבח הוא דווקא באופן שנתאבדה בהן עבירה בשני עדים, ואכן הם חייבים איתה. אבל אם נעבדה בהם עבירה רק על פי עד אחד או על פי הבעלים שבאופן זה אינם חייבים איתה, מניין שהם אסורים למזבח? הרי מחורש בשור וחמור נוכל להוכיח ששור שנעשתה בו עבירה שאין בה חיוב מיתה, מותר למזבח גם מבואר לאל. אלא משום כך נצרכנו לפסוק ללמדנו שגם הם אסורים. שווה הברייתא ומקשה שגם איסור רובע בעד אחד למזבח יש ללמוד מקל וחומר. אמר רבי שמעון, אני דן קל וחומר לאסור רובע ונרבע למזבח, אף כשמעיד בהם רק עד אחד. ומהו הקל וחומר? ומה בעל מום? שאין התראת שני עדים המעידים בו שבעל מום הוא פוסלתו מאכילה להדיוט. מכל מקום הודעת עד אחד, עדות חכם אחד המורה שבעל מום קבוע הוא פוסלתו מהקרבה. אם כן ברובע ונרבע שהודעת שני עדים על הרביעה פוסלתו מאכילה, וכי אינו דין שהודעת עד אחד על הרביעה פוסלתו מהקרבה? אם כן עדיין קשה שלא צריך פסוק ללמדנו איסור רובע ונרבע למזבח. מסיכה הברייתא תלמוד לומר, ללמדנו דין זה אמרה התורה מן הבהמה, להוציא רובע ונרבע שאסורים להקרבה. בקשה הגמרא על מסקנת הברייתא, מדוע נצרך הפסוק והאתיה מדינה? הרי איסור רובע ונרבע למזבח נלמד בקל וחומר מבעל מום כפי שדרש רבי שמעון. מתרצת הגמרא בדף כוח עמוד ב', אמר רב אשי, אין ללמוד איסור רובע ונרבע למזבח מקל וחומר זה, משום דעיקה למימר אפשר לומר, מעיקר הדדינה פירחה, מתחילת הקל וחומר שדנת מבעל מום יש להשיב עליו ולפורחו. ומהו תחילת הקל וחומר? ומה בעל מום שאין התראת שני דין פוסלתו מאכילה? על זה אני אפרוך ויאמר לך, מה לבעל מום שאסור להקריבו שכן מומו ניכר? שרי רק מומים שבגלוי פוסלים את הבהמה למזבח, כפי שלמדנו במסכת בכורות דף ל"ז עמוד א'. ועל כן מאוס הדבר להקריבו לגבוה, אבל האם תאמר כן ברובה ונרבה שאין מומו ניכר? שלא ניכר שנעשתה בו עבירה? והואיל ואין מומו ניכר של רובה ונרבה, על כן נדחה הקל וחומר שדן רבי שמעון. אם כן הייתי סבור שיהיה רובה ונרבה כשר לגבי מזבח. לכן סיימה הברייתא ואמרה תלמוד לומר מן הבהמה, משמע ולא כל בהמה, להוציא רובה ונרבה שאסור להקריבם על גבי המזבח. אומרת הגמרא נאמר בברייתא, על הפסוק מן הבקר תקריבו את קורבנכם, משמע ולא כל הבקר, למדנו מכאן להוציא את הנעבד בעל חיים שעבדו עבודה זרה, אין להקריבו למזבח. מקשה הברייתא, מדוע צריך פסוק לאסור הקרבת נעבד? ועל עודינו, אפשר ללמוד זאת בקל וחומר, ומה אתנן בהמה שקיבלה זונה בשכרה, ומחיר בהמה שניתנה תמורה של כלב, שציפויין מותרין, שכיסויין ניתן על בהמות אילו לאחר שנאסרו מותר להביאו לבית המקדש, כגון שנותנו לעשות ממנו ציפוי למזבח, ולמדנו שציפויים מותר כיוון שנאמר בהם, כי תואבת השם אלוקיך גם שניהם, משמע שניהם דווקא ולא ציפוייהן, מכל מקום הם עצמם אסורים לקורבן כמפורש בתורה, אם כן נעבד, החמור שציפויו אסור לגבוה ואפילו בהנאה אסור לאדיוט, כלום אינו דין שהוא עצמו אסור לגבוה, ואף שהוא עצמו מותר לאדיוט כיוון שבעלי חיים אינם נאסרים, כפי שנלמד לכמן בדף חפתת עמוד א', עדיין לגבי גבוה יש ללמוד, שיעשר בקל וחומר מציפויו שאסור אפילו לאדיוט. אם כן קשה, למה צריך פסוק לאוסרו למזבח? דוחה הברייתא, אין ללמוד קל וחומר מאתנן ומחיר לנעבד, כיוון שיש להשיב עליו ולומר, או חילוף, שמה נדרוש קל וחומר להפך, ומה אתנן ומחיר החמורים שהם עצמם אסורים לגבוה? מכל מקום, ציפוייהן מותרים לגבוה, אם כן נעבד שמותר לגבוה בעצמו, שרי ללא הקל וחומר לא מצינו שנאסר, קל וחומר שיהיה אף ציפויו מותר לגבוה. וכיוון שאפשר לדרוש את הקל וחומר הזה לשני צדדים, אין ללמוד ממנו בכלל. חוזרת הברייתא ומקשה, אין לומר קל וחומר להפך כדבריך, כי אם כן, שציפוי הנעבד מותר לגבוה, ביטלת את הנאמר בתורה פסילי אלוהן, תשרפון באש, לא תחמות כסף וזהב עליהם ולקחת לך. דהיינו, שמה שעליהן אסור, כלומר שאסור לאדיוט, ומכך אנו למדים שאסור גם לגבוה. אם כן חוזרת הקושייה, שיש לדון קל וחומר מאתנן ומחיר לאסור נעבד, ומדוע נצרח פסוק? מתרצת הברייתא, באמת אין לדון קל וחומר זה, כיוון שאפשר לומר או חילוף כמבואר להיל, ולהתיר ציפוי נעבד למזבח. מה שהקשית שאם כן, בטל האמור בתורה לא תחמות כסף וזהב עליהם? אני הקיימנו, שאם לא נאמר מן הבקר להוציא נעבד, הייתי סבור שהפסוק לא תחמות כסף וזהב נאמר, בדבר שאין בו רוח חיים כגון ציפוי של פסל. אבל בדבר שיש בו רוח חיים דיינו בבהמה, הועיל והוא עצמו מותר למזבח, יכול הייתי לומר שיהיה אף הציפוי שעליו מותר, ואם כן נמצא שעדיין אפשר לדרוש להפך שציפוי מותר כשם שנעבד עצמו מותר. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב מן הבקר, להוציא את הנעבד שאסור למזבח, ונמצא שאף ציפויו אסור אפילו לאדיוט שרי יש לקרות בו, לא תחמות כסף וזהב עליהם. מה כשהגמרה, גם ללא הפסוק ציפוי נעבד ודאי אסור, מתקיף לרב חנניה, תאמה דמעת יקרא, מדברי הברייתא משמע שרק משום שהפסוק ממעט נעבד אנחנו יודעים שגם ציפויו אסור. הלו מה תקרא, אבל אם לא היה פסוק לאסור נעבד, היינו סוברים שציפויו של הנעבד מותר, וקשה איך אפשר לומר כך. והכתיב הרי נאמר לגבי עבודה זרה, ואיבדתם את שמם, משמע שיש לאבד כל דבר יעשוי לשמם, ואם כן גם ציפויים אסור. רצת הגמרא, הפסוק ההוא לחנות להם שם ודעתה, בא ללמדנו שיש לאבד את השם בו הם קרויים ולחנותם בשם גנאי, כגון לבית גליה, עבודה זרה קרויה כך מלשון גל שהוא גבוה, קוראים אותו בית קריה, מלשון בית הכיסא, שבתי הכיסא בזמנם היו בורות חפורים באדמה, וקריה הוא לשון קריאת בור. וכן עבודה זרה קרויה פני המלך, יש לחנותה לגנאי פני כלב, וכן אין קול, יש לחנותה אין קוץ. ואם כן, אין ללמוד מפסוק זה שיש לאבד כל דבר יעשוי לשמם, ומשום כך נצרכנו ללמוד שציפוי נעבד אסור, מכך שנעבד עצמו אסור כמבואר בברייתא. מבררת הגמרא, מניין לברייתא, איזה איסור בא למעט כל חלק בפסוק. בברייתא התבאר שמן המילים מן הבהמה מתמעט רובה ונרבה. מן המילים מן הבקר מתמעט נעבד. שואלת הגמרא, מניין לך לדרוש דווקא כך? ואי פוחנה, שמה יפוך את הדרשות ואומר שמן הבהמה בא להוציא את הנעבד ומן הבקר בא להוציא רובה ונרבה. והגמרא מקשה כך, כיוון שיותר מסתבר ללמוד נעבד מתחילת הפסוק, שהרי הוא חמור יותר, מרובע בכך שאף ציפויו נאסר. משיבה הגמרא התם שם לגבי מין הבהמה דורשת הברייתא למעט, רובע ונרבה, מעניין הדקרא, זה מעניין בהמה שהוזכרה בפסוק, כיוון שלשון רביעה כתיב לגבי בהמה דווקא. כנאמר בספר ויקרא פרק ח' פסוק ט"ו, איש אשר ייתן שחופתו בבהמה מות יומת, וכן דרשת הברייתא למעט נאבד, מן המילים מן הבקר היא מעניין הכתוב, כיוון שעניין עבודה זרה נאמר לגבי בקר. דכתיב בתהילים קובב על בני ישראל שחטו בחטא העגל, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב, ושור עינו בקר. כלומר, החליפו את כבוד השם ועבדו תחתיו, לדמות שור האוכל עשב שהוא מאכל משוקץ ומתואב, כיוון שבעת אכילתו, השור מוציא ריר. ממשיכה הגמרא להביא את הברייתא, עוד נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק א' פסוק ב', מן הצון תקריבו את קורבנכם, משמע, ולא כל הצון. למדנו מכאן להוציא את המוקצה להקריבו לעבודת כוכבים, שאין להקריבו למזבח, וכיוון שנאמר שם הוא מן הצון בבב החיבור, למדנו עוד להוציא את הנוגח אדם והמיתו אפילו בעד אחד שאסור להקריבו. אבל בשור שהמית אדם בשני עדים ודאי פסול, גם ללא הפסוק, שהרי דינו בסקילה, ופסול נוגח לקורבן הוא דווקא אם נגח אדם מישראל, אבל שור שנגח גוי מותר למזבח. כך אומר רש"י במסכת עבודה זרה דף כ"ד, ואילו רבי עובדיה מברטנורה במסכת זבחים פרק ח' משנה א' כתב שאף הנוגח נוכרי נאסר למזבח. מקשה הברייתא, אמר רבי שמעון, אם נאמר מן הבהמה לאסור רובה על המזבח, קשה למה נאמר הוא מן הצון לאסור נוגח, ואם נאמר איסור נוגח, קשה למה נאמר איסור רובה, הרי דין שניהם שווה, שאם יש שני עדים על המעשה, הם במיטה, ואם כן יכולים הם ללמוד זה מזה שאין להקריבם גם לא בעד אחד. מיישב רבי שמעון, אין לומר שנוגח ורובה ילמדו זה מזה את איסורם למזבח, כיוון שאין הם שווים לפי שישנו ברובה חומר מיוחד, מה שאין הדין כן בנוגח, וכן יש בנוגח חומר שאין ברובה, דהיינו, יש ברובה חומר שהרובה עושה בו הכתוב אונס כרצון, שאף בהמה נרבעת שאנוסה היא, אם יש שני עדים חייבת סקילה כרובה ברצון, מה שאין כן בנוגח, באונס שאינו חייב מיטה. כגון שור ההצטדין שמלמדים אותו בני אדם לנגוח, פטור ממיטה, כי כתוב לגבי שור הנסקל כי יגח שור, דורש את הגמרא במסכת בבא קמא דף למתת, דווקא הנוגח מעצמו ולא שהגיחו אחרים. וכן יש בנוגח חומר שאין ברובה, שהנוגח והרג אדם, אם הוא עד הוא לנגוח, בעליו משלם את הכופר. מה שאין כן ברובה, שהרג את האישה שרבה, שאין בעליו משלם כופר. וכיוון שאין הם יכולים ללמוד זה מזה, הוא צריך הכתוב לומר רובה, והוא צריך לומר נוגח. מקור אחר לאיסור רובה נרבה מוקצה ונעבד למזבח. מוסיפה הגמרא, והי תנא מייטלא מאחה, ותנא זה שיובא להלן דרש איסורם של פסולים אילו למזבח ממקום אחר. דתניא שנינו בברייתא הרובה והנרבה שהקדישום למזבח, הרי הם כקודשים שקדם מום עובר להקדשן. שחלה עליהם קדושת הגוף וצריכים שיפול בהם מום קבוע כדי לבדות עליהם להוציאם לחולין ולהביא בדמיהם קורבן אחר. אבל המקדיש בהמה בעלת מום קבוע אין היא קדושה בקדושת הגוף אלא בקדושת דמי ופודה אותה מיד. ומניין שנאמר לגבי איסורי בעלי מומים למזבח בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ה, כי אם מושכותם בהם מום בם לא ירצו לכם. שואלת הגמרא מהי תלמודה, כיצד נלמד מפסוק זה שרובה ונרבה שהקדישם חל עליהם ההקדש? משיבה הגמרא חסור מחס רבה אחי קטני, ברייתא זו חסרה בלשונה, וכך יש לשנותה. רובה ונרבה הרי הם כקודשים שקדם מום עובר להקדשם, וצריכים מום קבוע להיפדות עליו, ומניין שהם אסורים למזבח. תלמוד לומר, ללמדנו דבר זה אמרה התורה לגבי הפסולים לקורבן, כי מושכותם בהם מום בם. ותנא דבי רבי ישמעאל שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, כל מקום שנאמר בתורה לשון השחתה, אינו אלא דבר ערווה ועבודת כוכבים. אין הכוונה אלא להשחתה של גילוי עריות או של עבודה זרה. ומאיכן למדנו כן, דבר ערווה קרוי השחתה דכתיב בתורה לגבי דור המבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ושם הייתה השחתתם שקלקלו בעריות. כמו שפירש שם רש"י, בהמה חיה ועוף נזקקים לשאינן מינן. ועוד נאמר שם, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אומר המדרש, מכל אשר בחרו זה זכר ובהמה. ועבודת כוכבים קרויה השחתה דכתיב בפסוק, אשר הזהיר משה את ישראל לפני מותו שלא לטעות אחרי עבודה זרה. פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל, נמצא שלשון השחתה היינו דבר ערווה או עבודה זרה. וכיוון שהוקשו בפסוק השחתה ומום, למדנו שכל שהמום פוסל בהן, דבר ערווה ועבודת כוכבים פוסלין בהן. וכשם שבעל מום פסול לקורבן, גם רובה ונרבה דהיינו דבר ערווה ומוקצה ונעיבה דהיינו עבודת כוכבים, פסולים לקורבן. וררת הגמרא מה לומד כל אחד מהתנאים החולקים מדרשת השני. שואלת הגמרא ותנא דבי רבי ישמעאל הדורש לאסור רובה מוקצה ונעיבד למזבח מהמילה מושכותם, המילים מן הבהמה, מן הבקר, מן הצון, שמהם דרשו איסורים אלו בספרה, כמובן לאל, מה ידע רשבהו? מה הוא ידרוש בהם, למה הם נכתבו? משיבה הגמרא, מבעי אלה הוא נצרח לשלושת המיעוטים הללו לדרוש פרט לבעל חיים חולה, או זקן, ומזועם, או שמוציא זהב ומסריח שאין להקריבם. ובגמרא במסכת בכורות דף מ"א מבארת הגמרא מדוע נצרח מיעוט מיוחד לכל אחד מאלו. אם היה נאמר רק זקן, הייתי סבור שרק הוא אסור, שכיוון שאינו עתיד לחזור לקדמותו, אבל חולה עתיד להיות בריא. ואם נאמר רק חולה, הייתי סבור שאין זו בהמה בריאה כדרכה, אבל זקן כך דרכו. ואם היה כתוב את שניהם, הייתי סבור שדווקא הם אסורים מפני שהם כחושים, אבל מזועם אינו כחוש. ואם היה כתוב רק מזועם, הייתי סבור שמפני זועמתו הוא מאוס, אבל זקן וחולה אינם מאוסים, לכן נצרח מיעוט לכל אחד מאלו. שואלת הגמרא ותנא קמא, התנא הראשון ששנה את הברייתא בספרא דאפקינהו לעין נקראי לרובע ונרבע, שכבר דרש מהמילים מן הבקר וגומר למעט רובע ונרבע ועוד חולה זקן ומזועם מנהלי, מניין הוא דורש שאין להקריבם? משיבה הגמרא, פסולים מאילו נפקלי, הוא לומד אותם מהפסוק בספר ויקרא פרק א' פסוק י', ואם מן הצון קורבנו מן הכסבים או מן העיזים. מה שמה מן הצון ולא כל הצון, מן הכסבים ומן העיזים באו למעט חולה זקן ומזועם. מסיימת הגמרא, ולתנא דבי רבי ישמעאל שדורש חולה זקן ומזועם מהמילים מן הבקר, אין להקשות מדוע נכתב הפסוק ואם מן הצון, כיוון דאורחי דקרא להשתאויי אחי, דרך הפסוק לדבר כך ולומר מן הצון, וממילא אין פה מיעוט מיוחד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה איזו מוקצה אסור למזבח, זה המוקצה להקריבו לעבודת כוכבים. מביאה הגמרא הלכה נוספת בדין מוקצה. אמר יש לקיש, אין אסור למזבח אלא מוקצה לשבע שנים. אבל אם עברו שבע שנים מיום הקצאתו, שוב אין הם מקריבים אותו לעבודה זרה, ועל כן הוא מותר למזבח. ומניין שנאמר בפסוק בספר שופטים פרק ו' פסוק חפי, כאשר השם נגלה אל גדעון באופרה, ושלחו להושיע את ישראל מיד מדיין, נאמר ויהי בלילה הוא, ויאמר לו השם, קח את פר השור אשר לאביך ופר השני שבע שנים. כלומר, פר שהיה מוקצה לעבודת כוכבים שבע שנים, וכיוון שנצטווה גדעון להקריבו להשם כנאמר שם, מוכח שלאחר שבע שנים בטל ממנו איסור מוקצה. שואלת הגמרא, אף אם בטל מן הפר הזה איסור מוקצה, כיצד הוא תר להקריבו לגבוה? ואתה מוקצה בלחוד אבא, וכי פר זה רק הוקצה להקריבו לעבודה זרה, נעבד נמי אבא, הרי הוא עצמו היה עבודה זרה. ואם כן, עדיין אסור להקריבו משום נעבד. מתרצת הגמרא, אמר רבך בר יעקב, פר זה היה רק מוקצה לעבוד אותו ולא עבדו עדיין, ועל כן לא נאסר משום נעבד. עוד מתרצת הגמרא, רבה אמר, לעולם עבדו לפר הזה ממש ולא רק הקצו לעובדו. וחידושו, מה שיקריבו גדעון אף שנעבדו, זה היה חידוש של הוראת שעה כדי רבי אבא בר כהנא. ואמר רבי אבא בר כהנא, שמונה דברים אסורים התירו בהוראת שעה באותו לילה בו הקריב גדעון את הפר הזה. ולמרות שנביא המצווה לעקור מצווה מן התורה לגמרי, הרי הוא נביא שקר ואין לשמוע לו, כמבואר במסכת שבת דף קד עמוד א'. מכל מקום, רשאי הוא לעבור על מצווה ממצוות התורה בהוראת שעה, כמבואר במסכת יבמות ובמסכת סנהדרין, בשני המקומות בדף צדי. אם כן, אומר רבי אבא בר כהנא, שמונה דברים אסורים התירו בהוראת שעה באותו לילה בו הקריב גדעון את הפר הזה, והילואן: חוץ שחת קודשים מחוץ למשכן, ונאמר בתורה על שחוטי חוץ ונחרט האיש ההוא מעמה, ובאותו זמן היה המשכן בשילו, ולילה הוא שחת קודשים בלילה, ושחיטת קודשים בלילה אסורה, כאמור ביום זבחכם. דורשת הגמרא במסכת מגילה דף כ עמוד ב' שאין שחיטה כשרה בקודשים אלא ביום. וזרות הקריב קודשים אף שלא היה כהן, שהרי גדעון בא משבט מנשה, כמבואר ברש"י בספר שופטים פרק ו'. וכלי שרת הקריב את הפר שלא בכלי שרת, וכל הזבחים טעונים הרי כלי שרת, כאמור במסכת זבחים דף צד זין עמוד ב'. וכלי השירה הוא השתמש להקרבתו להשם בכלים ששימשו לעבודת השירה שהייתה שם, ועבר בזה על מה שנאמר, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, שהוא איסור הנאה מעבודה זרה ומשמשיה. הוא מוקצה, הקריבו אף שהיה מוקצה להקריבו לעבודה זרה, ונעבד, ואף שעבדו אותו עצמו. וכיוון שהקרבת אותו פר הייתה הוראת שעה, נמצא שאין להוכיח ממנו שמוקצה מותר לאחר שבע שנים, ולפי זה נדחו דברי ריש לקיש. יש להוסיף ולומר שלפי הלשון השני ברש"י, שאיסור מוקצה בטל לאחר שבע שנים, לא רק שאין להוכיח מהפסוק את דברי ריש לקיש, אלא אף נדחו דבריו, כיוון שמוכח בדברי רבי אבא שהיה אותו פר פסול משום מוקצה אף שעברו שבע שנים. מקור נוסף לאסור מוקצה לעבודה זרה למזבח: אמר רב טובי בר מתנה, אמר רבי יהושיע, מניין למוקצה מן התורה, מניין שחייב אדם להקצות את קורבנו לשמיים ולפתמו ולא יקריבנו מיד כשמקדישו, שנאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק ב', את קורבני לחמי תשמרו להקריב לי במועדו. משמע שיקריבו לי כל קורבן שעושין לו שימור לצורך גבוה, אבל אם לא שמרו, אין להקריבו. מה תקיף לאביי, כשאביי על ההלכה הזו, אם כדבריך שיש להקריב קורבן רק כאשר נשמר והתפתם לצורך גבוה, אלא מעתה הייתי תאימרה דצומה ולא עבד לי שימור, אם הביא אדם כבש רעב ולא עשה לו שימור מעולם, החינמי דלוחזו להקרבה, האם אכן באופן זה אין הקורבן ראוי למזבח? הרי ודאי לא חששו לכך. תרץ את הגמרא אמר לי, יישיב רב טובי להבאי לעולם כבש רעב ראוי להקרבה. ולא הייתה כוונתי בהלכה הזו לומר שצריך לשמור את הקורבן לשם גבוה, אלא אנא תשמרו להקריב לי במועדו כאמינה. אני הבאתי את הפסוק תשמרו להקריב לי כדי לדייק ממנו, שדווקא אם נשמר הכבש לי, מותר להקריבו. ולא אם נשמר להקריבו לאדון אחר שאז הוא אסור למזבח. ואיזו אדון אחר שמקריבים לו? הווה אומר, תהה אומר, זו עבודת כוכבים. וזהו ששאלתי בתחילה, מניין למוקצה מן התורה, כלומר מניין שאסור להקריב בהמה שהוקצתה לתקרובת עבודת כוכבים. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין איסור מוקצה למזבח. אמר רבא בר רבדא, אמר רב יצחק בשמו של רב יצחק, אין מוקצה לעבודת כוכבים אסור למזבח, אלא עד שיעבדו בו כמרי העבודה זרה לצורך עצמם, אבל שיעבדו בו שוב אינם מקריבים אותו, ועל כן הוא מותר למזבח. אבל הוא לאמר בשם רבי יוחנן, אין מוקצה אסור, אלא עד שימסרו לכומרי עבודת כוכבים לאכילה, שאז ודאי לא יקריבוהו. כלומר שמסרו לאכילה ולא אכלו, ולאחר מכן יקדישו אדם לקורבן. אבל אם רק עבדו בו לצורך עצמם, עדיין אסורו למזבח. ובה, אמר רבי יוחנן, בה זה שם של חכם שאמר בשמו של רבי יוחנן, אין המוקצה אסור אלא עד שיאכילו קרשיני עבודת כוכבים, האכל בהמה משל עבודת כוכבים, ויפתמו בו לצורך אכילת הכמרים, שרק מי שעשו כך ודאי לא יקריבו עוד. שואלת הגמרא, אמר לי, אמר לו רבי אבא לבאה, לחכם הזה, מפליקטו אתון אולה, האם חולק אתה על אולה, אומר בשם רבי יוחנן, שמסירת המוקצה לאכילת הכמרים מתירה אותו, אף אם לא יאכילו קרשינים? אמר לי, הוא השיב לו, לא, אין אני חולק על אולה. אלא אולה, נמי קיקה אמר, גם אולה, אומר שמסירת המוקצה לאכילת הכמרים מתירתו למזבח, ודשפי לי קרשיני עבודת כוכבים. כוונתו היא רק באופן שהאכילו קרשיני עבודת כוכבים כדבריי. מוסיפה הגמרא, אמר רבי אבא, ידע באה לשנו ישמעתה, באה ידע ליישב את השמועה הזו שבשם רבי יוחנן, והיא לא דסה לקטם, לא אבי ידע, ולולי שאלה לארץ ישראל, לא היה יודע ליישבה. לארץ ישראל גרמה לי, כיוון שזכות ארץ ישראל גרמה לו להחכים. דוחה הגמרא, אמר לרב יצחק, לרבי אבא, באה מכאן ומכאן אבא. מבבל ומארץ ישראל היה בא תלמיד חכם, ולא זכותה של ארץ ישראל גרמה לו. לשון נוספת בהלכה הזו, דתני שנה רב חנניה טריטה, כמי די רבי יוחנן, לפני רבי יוחנן, אין מוקצה לעבודה זרה אסור למזבח, אלא עד שיעשו בו הכמרים מעשה לצורך עצמם. אבל מי שעשו בו מעשה הוא מותר כשיטת רבי יצחק להיל. הוא תני לה, רבי חנניה תרתיעה שנה את ההלכה הזו כפי ששמעה, ועדר אמר לה, ואחר כך חזר וביירה מדעתו, מהי מעשה, מהו מעשה זה שעליו נאמר עד שיעשו בו מעשה? עד שיגזז ויעבדו בו, שיגזזו הכמרים את צמרו, או יעבדו בו לצורך עצמם, שבכך בטלה הקצאתו ולא יקריבו עוד לעבודה זרה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, איזו הוא נעבד, אסור למזבח, כל שעובדים אותו, והוא והמוקצה מותרים באכילה להדיות. מבררת הגמרא, מנהני מילי, מניין נלמד דין זה שבעל חיים שנעבד או הוקצה להקריבו לעבודה זרה מותר באכילה? מבררת הגמרא, אמר רב פאפה, למדנו דין זה מכך דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר יחזקאל פרק ממהי פסוק תדבב לגבי קורבנות, בנבואת יחזקאל הנביא על צורת בית המקדש השלישי נאמר שם, ממשקי ישראל למנחה ולעולה ולשלמים. כלומר שיש להביא קורבן דווקא מן המותר באכילה לישראל, ממשקי ישראל, היינו המאכל והמשתה המותרים להם, ונקט הפסוק לשון משקה דווקא, כיוון שעיקר הסעודה קרוי על שם המשקה שבה. איסל כדאי תחסיר אל הידיות, ואם תעלה על דעתך שנעבד ומוקצה אסורים באכילה להדיות, למה להקרא, מדוע נצרח הפסוק מן הבקר ומן הצון לאסור מוקצה ונעבד למזבח כמבואר ליל בדף כוח עמוד ב', הרי ממעטינו מגבוה, כבר נתמעטו אילו שאין להקריבם, כיוון שאינם ראויים לאכילה לישראל, אלא מוכח שמותרים באכילה. מקשה הגמרא, וכל איך תאסיר אל הידיות לא בא יקרא, וכי בכל מקום שבהמה אסורה באכילה להדיות אין צריך פסוק לאוסרה למזבח? והטריפה דאסירה להדיות, הרי מצינו בטריפה שינה יכולה לחיות מחמת מכה שבה שאסורה באכילה להדיות. כאן נאמר בתורה, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. ומה תקרא מגבוה, ומכל מקום יש לימוד מיוחד לאוסרה לגבוה. דתניא שנינו בברייתא נאמר בפסוק, מן הבקר תקריבו את קורבנכם, משמע מן הבקר ולא כולו, כמבואר ליל בדף כוח עמוד ב'. ואם כן, כשהוא אומר, כשהכתוב חוזר ואומר, אם עולה קורבנו מן הבקר למטה, משמע מיעוט נוסף, שהרי הפסוק היה יכול לומר, אם עולה קורבנו בקר, זכר, תמים יקריבנו. ודאי שאין תלמוד לומר לא נאמר המיעוט הזה, אלא להוציא את הטריפה שאסורה לגבוה. והפסוק הראשון בא למעט את הנעבד, ונמצא שמיעטה התורה לגבוה גם איסורי אכילה. ואם כן, אין להוכיח שנעבד ומוקצה מותרים באכילה מכך שנתמעטו למזבח. תרץ את הגמרא לעולם איסורי אכילה פסולים למזבח מדין ממשקי ישראל ואין צריך למעטם. מה שחזרה התורה ומיעטה טריפה למזבח אף שהיא אסורה באכילה, איצטריך, שני הלימודים נצרכים כיוון שאם היינו ממעטים טריפה רק ממשקי ישראל, סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר, הנימי למתי נאמר הדין הזה שטריפה אסורה למזבח זה דווקא באופן דנטריפה תחילה ואחר כך נתקדשה, אבל אם נתקדשה כשהיא בריאה ואחר כך נטריפה, אימא תתישטרי לגבוה, שמה נאמר שמותר להקריבה, כיוון שבזמן ההקדש הייתה מותרת לישראל באכילה, על כן נצריכה התורה לחזור ולמעטה מן הבקר, ללמדנו שגם באופן זה טריפה אסורה לגבוה. אבל לגבי מוקצה ונעבד, אין לומר שהם אסורים באכילה, ונצריך הפסוק למעטם שינית, במקום שנעבדו או הוקצו אחרי ההקדש. שהרישור של הקדש שהוקצה או נעבד אינו נאסר, כיוון שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. וכיוון שמיעטם הפסוק לגבוה, ודאי אין למעטם ממשקי ישראל, ומוכח שמותרים באכילה לאדיות. שווה הגמרא ומקשה, והא מאחא נפקא, וכי איסור בהמה שנטרפה קודם שהוקדשה. לומדים זאת מהפסוק בספר יחזקאל ממשקי ישראל? והרי כבר למדנו זאת במקום אחר שנאמר לגבי מעשר בהמה בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב' כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש להשם. מצוות מעשר בהמה היא שיפריש האדם בכל שנה בהמה אחת מכל 10 בהמות טהורות שנולדו לו ויקדישנה למזבח. משמע שדווקא בהמה היכולה לעבור תהיה קודש פרט לטריפה שאינה עוברת כיון שנחתכו רגליה שהיא פסולה למזבח. והכוונה נחתכו רגליה מעל הרכובה והיא טריפה. אם כן חוזרת הקושייה למה נצרכנו לפסוק מן הבקר אלא מכאן מוכח שהתורה מיעטה למזבח גם איסורי אכילה. מתרצת הגמרא לעולם אין צורך למעט איסורי אכילה למזבח כיוון שאיסורם נלמד מהפסוק בספר יחזקאל ממשקי ישראל. מה שמיעטה התורה טריפה מהמילים כל אשר יעבור, ההוא נמי איצטריך, גם פסוק זה נצרך, כי אם היה נאמר רק ממשקי ישראל, סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר, הנימי למתי נאמר הדין הזה שטריפה פסולה למזבח, דווקא איך דלא הייתה לשעת הכושר, במקום שמעולם לא הייתה ראויה למזבח דנולדה טריפה ממעימה, אבל איך הייתה לשעת הכושר, אבל במקום שהייתה ראויה שעה אחת למזבח דהיינו שנולדה כשרה, ויצאת לאוויר העולם ואחר כך נטרפה, אימא תשתרה לגבוה, שמא נאמר שתהיה מותרת לגבוה. כמה שמלן, לכך נאמר בפסוק כל אשר יעבור ללמדנו, שאף אם נטרפה אחר לידתה, פסולה למזבח. וכיוון שכך נמצא שאין לנו מקור לאסור למזבח בהמה שנטרפה אחר שהוקדשה. ועל כן נצרח גם הפסוק השלישי מן הבקר ללמדנו, שגם באופן זה טריפה פסולה. אם כן, למסקנת הגמרא מבואר שממשקי ישראל אין ללמוד איסור לגבוה, אלא במקום שלא הייתה לה בהמה, שעת הכושר. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף כ"ט עמוד א'. המשנה ממשיכה לבאר את דיני האסורים למזבח שהוזכרו בתחילת הפרק ומבארת מהו אתנן. שואלת המשנה בדף כ"ט עמוד א', ואיזהו אתנן שאסרה תורה למזבח? עונה המשנה אומר לזונה, אילך קחי לך תלה זה בשכרך. ודווקא אם נותן לשכרה דיינו שתחייב לשלם לעבור הבייה ואפילו באופן שחייב לשלם רק בדיני שמיים כגון בבעל אמו שהוא מחויב מיתה. ואין אדם מת ומשלם ולכן אינו מחויב לשלם לה את האתנן. גם אם היא תובעת אותו מכל מקום אם נתן לה אתנן, יש עליו שם אתנן כיוון שמחויב בדיני שמיים ואסור להקריבו. אבל אם אינו חייב מן הדין לשלם לה, אף אם נתן לה תלה מחמת הבייה, אין זה אתנן אלא מתנה. ואתנן זה לשון שכירות שסוחרת הזונה במה שנותן לה, כאמור ברש"י בספר יחזקאל פרק ט"ז פסוק למד א'. אם כן אומרת המשנה אומר לזונה, אילך קחי לך תלה זה בשכרך אפילו הן מאה, אפילו אם נתן לה מאה תלאים בשכרה כולן אסורים למזבח, משום אתנן. והגמרא תבאר מה החידוש בדין הזה. מוסיפה המשנה וכן האומר לחברו, אילך תלה זה ותלין שפחתך אצל עבדי ויבוא עליה תמורת התלה. רבי אומר אינו אתנן ומותר למזבח, והחכמים אומרים אתנן הוא ואסור למזבח. ראי המשנה שלנו בדף כ"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. אמר מר שנה תנא במשנתנו, אומר לו זונה קחי תלה בשכרך הרי זה אתנן, ואפילו הן מאה, ואפילו נתן לה מאה תלאים כולן אסורים למזבח. מבררת הגמרא היחידה מבמה מדובר. הילה אם הדשק לאגרה מאה בהמות, אם נאמר שלקחה הזונה בשכרה מאה בהמות, פשיטה דקולו אסירי. הרי פשוט הדבר שכולן אסורות, כי מה לי חד, מה לי מאה? מה ההבדל בין בהמה אחת למאה בהמות? כל מה שלוקחת הזונה בשכרה, הרי הוא אתנן. והערת הגמרא לא צריכה לא נצרח התנא להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן דשקלה אגרה חדה. לוקחת הבהמה בשכרה בהמה אחת, ועל כך ייתנו בתחילה, ויעיב לה מאה, ולבסוף נתן לה בועל מאה בהמות, מחדש התנא שכולן אסורות. כיוון דקולו מכוח אתנן כעתו. את כולם הוא נתן לה כתמורה לבעילה. ואין אומרים שצ'אר הבהמות נתן לה במתנה שלא מחמת הבעילה. ואף שאין קרוי אתנן אלא מה שחייב מן הדין לתת לה, אבל כיוון שנתן לתלה אחד כאתנן, גם שאר התלאים נתפסים עמו ונחשבים אתנן. בביאור הדברים, שכיוון שאחד מתלאים אלו מחויב לתת לה, נמצא שנתינה זו היא תשלום על הבעילה, אלא שאוסיף ושילם יותר. מחדש את המשנה שהכל נחשב כאתנן. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נתן לה לזונה בהמה ולא בא עליה, או בא עליה ולא נתן לה. אתננה בהמה שקיבלה בסחרה מותר למזבח. שואלת הגמרא אם נתן לה אדם בהמה ולא בא עליה, אתננה קרית לי. וכי לכך אתה קורא אתנן? הרי אין זה לה מתנה, וטו ועוד קשה, אם בא עליה ולא נתן לה, מה יעיב לה? מה נתן לה בועל שעליו שנינו שהוא מותר למזבח? משיבה הגמרא אל האחי קטני, כך יש לפרש את הברייתא. נתן לה בהמה ואחר כך לאחר זמן בא עליה, או בא עליה ואחר כך נתן לה, אתננה מותר. ומה שנקטה הברייתא ולא נתן לה, וכן ולא בא עליה, היינו שלא נתן לה מיד אחר הביאה, או שלא בא עליה מיד אחר הנתינה, כדרך שנוהגים נותני אתנן. מקשה הגמרא אם בא עליה ואחר כך נתן לה תלה, מובן מדוע אינו אתנן. כיוון שבשעת הביאה לא ייחד את התלה הזה לתנו לה בסחרה, אז הרי הוא כסתם מתנה. אבל אם נתנו לה ואחר כך בא עליה, יש להקשות ולהיחול עליה אתנן למפרע. שבשעת הביאה יחול למפרע על התלה שביד הדין אתנן, שהרי הוא בא עליה משום נתינת תלה זה, והתלה קיים באותה שעה. ותרץ את הגמרא אמר רבי אלעזר, לעולם אם נתן לה ואחר כך בא עליה, והתלה קיים בשעת הביאה, ודאי הוא נאסר למזבח למפרע משום אתנן. ובברייתא מדובר באופן שקדמה הזונה והקריבתו למזבח לפני הביאה. על כך שנינו שאינו אסור משום אתנן, כיוון שבשעת הביאה אין התלה קיים. ולא אומרים שחל דין אתנן למפרע על התלה אם אינו קיים, כיוון שאין דינים יכולים לחול על דבר למפרע, אלא אם כן הוא עדיין בעולם ויכולים הם לחול עליו מכאן ולאבא. כך מסביר הקהילות יעקב. מקשה הגמרא בדף חפתת עמוד ב' היחידה מבאיזה אופן מדברת הברייתא. הנה אם האם נאמר דאקני ניעלה לאלתר, שיקנה לה האיש את התלה מיד כשנתנו לה, פשיטא דמותר. הרי פשוט שמותר להקריבו ואפילו לאחר הביאה. דעת כאן לא בא עליה, כיוון שבשעת הנתינה לא בא עליה, ואם כן ודאי לא נתנו לה כשכר על הביאה, אלא כמתנת חינם לרצותה לו. אם כן מחידשה הברייתא בכך שאינו אתנן, ואלא אם נאמר שמדובר באופן דאמר לה כשנתן לה את התלה, לא ניקני לך עד שעת ביאה, לא יהיה התלה קנוי לאחת שאבוא עלייך, אם כן ממציה מקרב עלי, וכי יכולה היא להקריבו לפני הביאה, והרי ואיש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, אמר רחמנה. כך אמרה התורה, ולמדנו מכאן מה ביתו של אדם ברשותו הוא, ועל כן יכול להקדישו, אף כל דבר רק אם הוא ברשותו יכול להקדישו, וכיוון שתלה זה עדיין אינו שלה, שהרי עוד לא בא עליה, כיצד יכולה היא להקריבו? מתרץ את הגמרא לא צריכה לא נצריכה ברייתא להשמיענו דין זה, אלא באופן דאמר לה האיש בשעת נתינת הבהמה, לא מקנה לך עד שעת ביאה, לא יהיה תלה זה קנוי לך עד שעת הביאה. ואם יצטרך לך, נקנה לך מעכשיו, אבל אם תצטרכי אותו לפני הביאה, הרי הוא קנוי לך מעכשיו. וכיוון שכך יכולה היא להקריבו אם תרצה. מחדשת הברייתא שאין זה אתנן אף שאמר לה בתחילה שלא יהיה התלה שלה עד שעת הביאה. כיוון שלמעשה זכתה בו לפני הביאה, ובאופן זה הסכים שתהיה זו מתנת חינם, כפי שהתבהר לאילה זה לא אתנן. ביור הדברים, שלגבי האומר לה סתם קני מעכשיו, מסתבר שדעתו לתנו לה במתנה, ולא כשכר ביאה כמבואר לאל. אבל כיוון שאמר לה שאם לא תצטרך את התלה תקנה הוא רק בשעת הביאה, היינו אומרים שבאופן זה ודאי דעתו להקנות לה את התלה רק כשכר ביאה, ואף אם תצטרך לתלה ותקנה ומתחילה, יהיה לו דין אתנן שהרי אין רצונו לתנו לה במתנה סתם. משמיעה לנו הברייתא שכשאמר לה שאם תצטרך תקנה מעכשיו, כוונתו שבאופן זה תקנה את התלה כמתנה ולא כשכר ביאה. ולפי זה, אין טעם היתר כשקדמה והקריבתו משום שבשעת הביאה התלה אינו בעולם ולא יכול לחול עליו שם אתנן. אלא שיתברר שלא ניתן כלל בתורת אתנן. ואומנם, אם לא נצרכה לו קודם הביאה, ודאי יאסר משום אתנן, שהרי באופן זה יתנה עמה שיהיה התלה שלה רק משעת הביאה, דהיינו שכר על הביאה. מביאה הגמרא ספק בדברי רבי אלעזר. למדנו שרבי אלעזר פירש את הברייתא באופן שקדמה והקריבתו, ועל כן אתננה מותר, כיוון שלדי הקרבתה קודם הביאה הוברר הדבר שנתן לה אותו במתנה ולא כשכר ביאה. באי רב הושעיה, הסתפק רב הושעיה, נתן לה תלה ויתנה עמה שיש שלה רק משעת ביאה, אבל אם תצטרך לו, יהיה קנוי לה מעכשיו, וקדמה והקדישתו לגבוה, ואחר כך באה עליה. מהי? האם הוא מותר למזבח? ומה עם צדדי הספק? האם כשהסכים הנותן שתקנה את התלה לפני הביאה, הייתה כוונתו דווקא באופן שהתלה לא יהיה בעולם בשעת הביאה, כגון שתאכלנו או תקריבנו? אבל אם יהיה התלה בעולם, כוונתו שתקנה הוא רק לאחר הביאה, ואם כן, בטל ההקדש, הרי לא היה התלה שלה עדיין, ותלה זה אסור למזבח משום אתנן? או שמה הסכים להקנותו למאה עכשיו, בכל אופן שבו לא יהיה הטלה ברשותה בשעת הביאה. וכיוון שלידי הקדשת הטלה הוא יצא מרשותה, וברר שמתחילה נתנו לה במתנה, ואין זה אתנן. מקשה הגמרא, מדוע הסתפק בחרחב הושעיה? תפשוט לו עם ידי רבי אלעזר, ניתן לפשוט את הספק הזה מדברי רבי אלעזר עצמו. דאמר רבי אלעזר לאיל, שהברייתא עוסקת באופן שקדמה והקריבתו, ומכך שפירש את הברייתא דווקא לגבי הקרבה יש לדייק, הקריבתו הוא דשארי. דווקא אם הקריבתו נחשבת עליה מתנה מתחילה ואינו אתנן, דעלייתא בשעת ביאה, שהרי אינו קיים בעולם בשעת הביאה. אבל אם רק הקדישתו ובשעת ביאה עדיין הוא בעולם, אסור הטלה למזבח, כי באופן זה נתכוון הנותן להקנותו לה, רק משעת הביאה, והרי הוא אתנן. מתרץ את הגמרא, אי גופא כמיבא אלי. בזה עצמו הסתפק רב הושעיה, מה כוונת רבי אלעזר? האם דווקא עם הקריבתו והלייתי בשעת ביאה מותר, ואז איננו בעולם בשעת ביאה מותר, אבל אם רק הקדישה והטלה קיים בעולם בשעת ביאה, הוא אסור למזבח, ולכן נקט הקריבתו? או דילמה, או שמה רבי אלעזר עצמו הסתפק בדין הזה? כיוון דתנן היות ושנינו במסכת קידושין דף כוח עמוד ב', אמירתו לגבוה, הקדשתו של חפץ לגבוה, הרי כמסירתו לעדיות בשעת מחירה ולא ניתן לחזור ממנה, אם כן שמה, גם אם הקדישתו מותר, כיוון שאולי כוונתו להקנות לה את הטלה מעכשיו, בכל אופן שלא יהיה הטלה ברשותה בשעת ביאה, וכל שכן שיהיה מותר עם הקריבתו ואינו בעולם כלל. וכיוון שהסתפק רבי אלעזר בדין הזה, נקט בדבריו רק הקריבתו. מסיימת הגמרא ואומרת, תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, כי היא לא נפשטה. תיקו, תשביע את הרץ קושיות ובעיות. עוברת הגמרא לדון בדין השני שבברייתא לעיל. שנינו בברייתא לעיל בדף כ"ט עמוד א', בא עליה ולא נתן לה סחרה מיד, ואחר כך נתן לה אתננה מותר למזבח. מקשה הגמרא, והתניא, הרי שנינו בברייתא, בא עליה ונתן לה טלה בסחרה, ואפילו אם נתנו לה עד 12 חודש אחר הביאה, אתננה אסור, כיוון שניתן תמורת הביאה. מתרצת הגמרא, אמר רב חנן בר רב חסדא, לא קשיא, אין סתירה. הברייתא אוסרת את הטלה אף אם ניתן לאחר זמן, עוסקת באופן דאמר לה הבועל, היא בעלי לבטלה זה, כלומר שייחד לסחרה את הטלה המסוים וזכתה בו משעת הביאה, ועל כן הוא נחשב אתנן אף שהגיע לידה רק לאחר זמן. הברייתא לעיל המתירה טלה שניתן לאחר זמן, עוסקת באופן דאמר לה הבועל, היא בעלי לבטלה סתם ולא ייחד לכך טלה מסוים. וכיוון שאין איסור תנן חל אלא על דבר שזוכה בו בשעת הביאה, כשנותן לטלה אחר כך דינו כמתנה והוא מותר למזבח. מקשה הגמרא, וכי אם אמר לה היא בעלי לבטלה זה זכתה בו משעת הביאה, והמחוסר משיכה, הרי באותה שעה עדיין לא משכה את הטלה ואין היא קונה אותו עד שתמשכנו, וכיוון שאינו שאלה בשעת הביאה לא חל עליו שם אתנן. תרץ את הגמרא, הברייתא עוסקת בזונה עובדת כוכבים דלא קניה במשיכה, שאינה יכולה לקנות במשיכה אלא בכסף, כי נאמר בתורה או קנו מיד עמיתך. דורשת הגמרא במסכת קידושין דף חבב, דבר הנקנה מיד ליד, כלומר דבר הנקנה על ידי משיכתו מיד המוכר ליד הקונה, וזה דווקא מיד עמיתך, כלומר בישראל ולא בגוי, וגוי קונה בכסף, ועל כן היא קונה את הטלה מיד על ידי הביאה שהיא התשלום על הטלה. היא באה איתה, אם תרצה תוכל לומר שהברייתא עוסקת אפילו בזונה ישראלית, וכגון דקאי בחצירה, עומד הטלה בחצירה בשעת הביאה, באופן זה היא זוכה בו בקניין חצר מיד כשבא עליה. חצירו של אדם קונה לו. מקשה הגמרא לתירוץ השני, הטלה עומד בחצירה והיא זוכה בו בשעת הביאה, היהב עלי מעיקרה, אם כן נמצא שנתנו לה מראש, והרי שנינו בא עליה ואחר כך נתן לה, ולא להפך, ועוד קשה, לפי זה מה החידוש בברייתא, הרי ודאי הטלה אסור משום אתנן. מתרץ את הגמרא, לעולם הטלה אכן עומד בחצירה ומדובר באופן דשב יעלה הפויטיקי. הפויטיקי היא תיבה מורכבת ומשמעותה פה תהיה קאי, דהיינו מכאן יהיה לך פיראון לחובך, שיאבד האיש את הטלה לפיראון סחרה. ואמר לה, אם עד יום פלוני יאבינה לך זוזי, אם עד יום פלוני יתן לך כסף בשכרך מוטב, ואם לאו, אם לא אשלם לך עד אותו יום, קחי טלה זה באתננך. והתברר למפרע שזכית בו משעת הביאה. נמצא שאם אכן לא שילם לה, היה הטלה שלה בשעת הביאה, ועל כן חל עליו איסור אתנן. ומכל מקום, חידוש הוא, שהרי לא יכלה לקחתו עד ליום שקבע הנותן. וצריך שיעמוד הטלה בחצרה כדי שיתברר שקנתה אותו בשעת הביאה בקניין חצר. עוברת הגמרא לדון איזו היא ביאת איסור שהניתן בסחרה אסור משום אתנן. אמר רב, אחד אתנן זכר, בין אתנן שנותן אדם לזכר תמורת בעילתו, ואחד אתנן שניתן לכל הריות כגון אמו או ביתו תמורת בעילתן, אסור למזבח. חוץ מאתנן שנתן לאשתו בשכר ביאתה כשהיא נידה. ומה היא טעמה? מה הטעם ששכר ביאת אשתו נידה מותר, כיוון שבאיסור אתנן למזבח לא תביא אתנן זונה כתיב. והלאו זונה היא, הבעל אשתו אין זו בעילת זנות. ואף שבא עליה באיסור, אין זה בכלל זנות, כיוון שזנות משמעה ביאה בלי אישות, וזו אשתו היא. ולפי זה, דווקא אתנן אשתו נידה מותר, אבל הבעל נידה פנויה, אתננה אסור. ולוי אמר, אפילו שכר ביאת אשתו נידה אסור למזבח, מה היא טעמה, מה הטעם, תועבה כתיב. הרי כתוב בטעם איסור אתנן, כי תואבת השם. וגם ביאת אשתו נידה, תואבי. שרי נאמר בה עם שער העריות, כי את כל התואבות. והרי את הגמרא מה יעשה לוי עם דרשת רב, ומה יעשה רב עם דרשת לוי. שואלת הגמרא, ולוי נמי הכתיב זונה. והרי גם ללוי נכתב באתנן זונה, ומשמע שהאיסור חל רק על ידי ביאת זנות ולא בבעל אשתו נידה. וכפי שדרש רב, תרץ את הגמרא, אמר לך, לוי יתרץ לך, היא, המילה זונה באה ללמדנו דין אחר, שדווקא אתנן זונה אסור ולא זונה זכר. כלומר, שאם נתנה אישה לאיש, תלה כדי שיבוא עליה, אין זה אתנן האסור למזבח. מקשה הגמרא ורב הדורש מזונה שאתנן אישה נידה מותר, היא ההלכה שדווקא אתנן זונה אסור ולא זונה זכר מנעלי, מאיכן נדרשנה, מתרץ את הגמרא נפקא ליה מדי רבי. רב ילמד את ההלכה הזו מדברי רבי דתניא שנינו בברייתא. רבי אומר, אין אתנן אסור אלא כל אתנן הבאות לו לעולם בעבירה. דהיינו שאין לו היתר בהן כלל, אבל אתנן אשתו נידה המותרת לו כשתטבול, וכן אתנן שנתן לה לזונה שכר להפקעתה תמורת ביטולה ממלאכה בשעה של הביאה ולא תמורת הביאה עצמה, וכן תלה שנתנה לו הזונה באתננו כדי שיבוא עליה, כל אלו מותרים. ואף על פי שאין בפסוק ראיה מפורשת לדבר שאתנן שנותנת אישה לאיש מותר, יש זכר לדבר, נאמר בתוכחה של יחזקאל הנביא על זנות עם ישראל אחרי האלילים, ספר יחזקאל פרק ט"ז פסוק למדלת, ואיבך הפך מן הנשים, ובתיתך אתנן ואתנן לא ניתן לך, ותאי להפך. אתה נתת אתנן לאליל והקרבת לו קורבנות, והוא לא נתן לך דבר. להפך מדרך הזנות, שהאיש נותן אתנן לאישה, מבואר שאתנן הוא רק מה שנותן הבועל לאישה. מקשה הגמרא, ורב הסובר שאתנן אשתו נידה מותר, אי תואבה מה יעביד למה ידרוש מלשון תואבה האמורה באתנן, אשר ממנה דרש לוי לאסור אתנן אשתו נידה, מתרצת הגמרא מבאי לכדי אביי. לרב נצרך את המילה תואבה לדורשה כאביי. דאמר אביי, זונה עובדת כוכבים? אתננה שקיבלה בשכר בייתה אסור. מה הייתה מה? מה הטעם הדבר? כתיב אחר נכתב כאן לגבי אתנן תואבה. וכתיב אתם נכתב שם בפרשת הריות, כי כל אשר יעשה מכל התואבות האל. למדנו בגזרה שווה, מה להלן בפרשת הריות נהמרה לשון תואבה על הריות שאין קידושין תופסים בה? החינמי, כך גם איסור אתנן נוהג בזונה שאין קידושין תופסים בה. ועל כן עובדת כוכבים שאין קידושין תופסים בה, אתננה אסור. ודרשת אביי אינה כדרשת לוי לאל לגבי אתנן אשתו נידה. שללוי יש רק גילוי בפרשת הריות שאף אשתו נידה קרויה תואבה. ולאביי דורשים גזרה שווה תואבה תואבה. ומוסיף אביי הלכה אחרת בעניין זונה עובדת כוכבים, וכהן שבא עליה אין לוקה עליה משום זונה. למרות שנאמר בכהנים אישה זונה וחללה לא ייקח ובעובר על הלב הזה לוקה. פה הוא לא לוקה, מה הייתה מה? מה הטעם שאינו לוקה? דאמר קרא נאמר לאחר מכן ולא יחלל זרעו. מוכח שהפרשה עוסקת במי שזרעו יוצא מן הזונה הזו מיוחס אחריו. ואם כן יצא מכלל זה הבעל עובדת כוכבים, דאין זרעו ממנה מיוחס אחריו שאינו קרוי בנו אלא בנה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים כוח וחפתת במסכת תמורה, יום הזה, ט"ו באב, תשע"ט, יום הולדת 7 למפעל הדף היומי, במחזור הנוכחי, מחזור י"ג, עם הצגת 9 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה לומדים מהמילים מן הבהמה? שאלה שנייה, מה לומדים מהמילים מן הבקר? שאלה שלישית, מה לומדים מהמילים ואיבדתם את שמם? שאלה רביעית, מדוע נצריכה התורה למעט גם את הנוגח וגם את הרובה? שאלה חמישית, איזה קל וחומר נוסף יכלה הגמרא לעשות מאתנן ומחיר שאסורים לגבוה לנעבד? תשובה בתוספות. שאלה שישית, לריש לקיש, באיזה אופן נחשבת הבהמה למוקצה לעבודה זרה? שאלה שביעית, מניין נלמד למעט מוקצה מן התורה? שאלה שמינית, לאווה אמינא, מה חשבה הגמרא שכוונת רבי יושיע באומרו מניין למוקצה מן התורה? תשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, מתי נהיה המוקצה מותר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. ט"ו באב תשע"ט, יום שישי בשבוע, ערב שבת קודש. פרשת ואתחנן, שבת נחמו. יום הולדת 7 שנים. למפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. במחזור הנוכחי, מחזור י"ג, מפעל מיסודו של אמרם שפירא זצ"ל מלובלין. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף כוח ודף חפתת במסכת אמורה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, טוב במנחם אב, י"ז במנחם אב תשע"ט, ונלמד את דף למד, הדף ה-30 במסכת אמורה, מרחק 5 ימים ו5 דפים מסיום מסכת אמורה למד ד' דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. מזל טוב על היום הולדת 7 למפעל הדף היומי במחזור הנוכחי, ושבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.